מושגי התרבות היוונית מופיעים אצל חז"ל בשלוש קטגוריות: חוכמה יוונית, לשון יווני, זמר יווני. והגמרא בבבא קמא בפגים עמוד א' אומרת חוכמה יוונית לחוד, לשון יווני לחוד. זאת אומרת שהגמרא מבדילה בעצם המהות של המושגים, וכמובן גם בהשלכות ההלכתיות שיש לדבר הזה. חוכמה יוונית נאסר הלימוד בה. מהי הגדרה של חוכמה יוונית? זה נתון לדיונים רבים מאוד שמופיעים בהרבה מקורות. מי שרוצה ללמוד את הסוגיה הזאת ויש בחנוכה זמן לעשות, באנציקלופדיה התלמודית תחת ערך חוכמות חיצוניות יש תת ערך חוכמה יוונית, שיש בה חומר רב מאוד של דת ראשונים ואחרונים וגם מאנשי דורנו שעסקו בדבר הזה. אז זה חוכמה יוונית. לשון יווני, כמו שאנחנו אומרים, בגמרא עצמה יש הבדלה, איה לוהה, זה דבר אחר. ועובדה היא שלפי שיטה אחת, ספרים מתרגמים ליוונית, ובבית רבי היו מאות תלמידים שדיברו בשפה היוונית בגלל מרכיבים של מושגים עם השלטון וכדומה. אבל כל פעמים לשון יוונית דרשו על זה במגילה יופיפותו של יפת בועלי שם, שיש עניין מכאן תרגום התורה ליוונית, אבל זה בעיה בפני עצמה שהתורה לא יכולה להתרגם כל צורכה. אבל על כל פנים הלשון היוונית זה הצד הקל יותר והצד המותר בדבר הזה. אז יש לנו חוכמה יוונית ויש לשון יווני, ויש מושג נוסף, זמר יווני. זמר יווני מספר את הגמרא בחגיגה. הגמרא היא בסוגיה, בחגיגה תתוו, בסוגיה של אלישה בנבוי האחר, והתקופה שהוא פעל בה, גם כרבו של רב מאיר, בימי התנאים הראיות שבחבורה, אז זה היה בזמן שהתרבות היוונית שטפה למעשה את כל העולם התרבותי של אז. אז הגמרא שואלת אחר מהי? מה היה שם עם אחר? איך זה התגלגל? אומרת הגמרא, זמר יווני לא פסר מפיו. זמר אומר רש"י, זמר יווני והיה לו למנוע בשביל חורבן הבית, בשיר לא ישתו יין. סתם לא, מלשוננו, הוא לא שם על החורבן. היה מקדש נחרב והוא שר לו והוא מזמר לו. אני יכול לראות אותו הולך ושורק מצפצף על כל, הוא חי לו בעולם שלו. ומיד אומרת הגמרא, אמרו עליו על אחר שבשעה שהיה עומד מבית המדרש היו ספרי מינים נושרים לו מחיקו. הוא הלך עם הקפוטה, הוא הלך עם הגלביה, הוא הלך עם מג'יבי הירושלמי, אני לא יודע, כל אחד תאר לו את איני שער שום תאר, והוא היה מטמין את הספרים ככה בפנים, וכנראה תוך כדי פלפול ודיון בבית המדרש, זה התחילו ליפול לו. כך עולה מדברי המערשה. המערשה שם, עיין פירוש רש"י, והוא מקשה, ולא היה לו מר זמר יווני, אלא סתם זמרה. כשאסרו חכמים לזמר אחרי החורבן, הם לא תעזרו, אז פסקו דווקא על זמר יווני, כל זמר, ולמה הגמרא אומר זמר יווני? וגם אינו נראה, ומשום זמר לאחר החורבן יהיה נגע משום מינות. במקרה אתה טוב, אתה יכול להגיד, חסר לו משהו בלאומיות, חסר לו משהו בהרגשה הכלל ישראלית. ולכן הוא אומר, ומה שהגמרא מיד אחרי זה אומרת, בשעה שהיה עומד בבית המדרש ספרי מינים נורים, רצה לומר שהיו עם עוד ספרי מינים, אלא כשבא לבית המדרש היה מחסן בחיקו, ושמרן מלהראותם בפני התלמידים שהיו בבית המדרש, הוא גם, הוא לא היה להחיסניק, היו לו בעיות בינו לבין עצמו, והוא ניסה להתעמק בספרים היווניים שפקרו בהשגחה וכדומה וכדומה, אבל לסוף מבני תרדת לימודו שם, הוא למד ברצינות, שכח מלשומרם, הוא שכח שיש לו את האפיקורס הזאת בפנים. וכשעמד ממקומו היה יושב, נפלו מתוך חיקו על הארץ, לפני התלמידים בבית המדרש. מזה שהגמרא מצמידה את זה לזמר יווני, משמע שזה יש יחס בין הממרות האלה, זה אני אומר בעקבות דברי המרשה. ובאמת יש, בשמו של הרב קוק, אני שמעתי את זה בעל פה, אני לא זוכר אם זה מופיע בכתב באיזה מקום, מה פירוש המילה שהיו נושרים מחיקו? העובדה היא שהמרשה אומר נופלים מחיקו. המילה נשר, הסוגיה בביצה, פירות הנושרים מן האילן, דבר שמחובר אורגנית למשהו, והוא נופל משם, אתה קורא לנשירה. אמר הרב קוק, ספרי מינים נושרים מחיקו של אלישע, פירושו של דבר שהאידיאולוגיה של המינות, האידיאולוגיה של חוכמה יוונית הקלאסית, הייתה אצלו עמוקה בו, היא הייתה אורגנית בו, היא הייתה גדילה בתוכו, וכמו פירות שנושרים מן האילן, כך ספרי מינים היו נושרים מחיקו. זאת אומרת, במושג הזה נשר של נשירה, הוא שמע שהזמר היווני, מתי אדם רוקד? הריקוד זה ביטוי עמוק מאוד של הנפשיות. אדם מדבר במצב פנימי, עוד יותר אדם שר במצב מעולה של התלהבות, של הזדהות, אז הוא רוקד. משה רבינו נמצא למעלה בזמן שהקדוש ברוך הוא מספר לו על מעשה העגל, שם הוא לא שובר את הלוחות, שומע, מתפלל ויורד. כשהוא ירד למטה והיר את העגל ואת המחולות, הוא שבר. למה הוא לא שבר למעלה? כי למעלה הוא לא ראה את המחולות. מילא אפיקורסוס אפיקורסוס, אבל עוד לשיר, לרקוד, לרקוד פירושו של דבר שזה זה בפנימי יש לך, זה אחר לא פסק זמר יווני מפיו, ומיד עם זה, מיד הגמרא אומר שהיו ספרי מינים נושרים מחיקו. זאת אומרת, הזמר והנשירה זה יסוד אחד. המחולות, אז אין ללוחות אפשרות להיות, אז אין תקנה, צריך לשבור את הלוחות. השבר הזה מעיד שזה הגיע למדרגה שממנה אין חזרה. גמרנו, צריך לשבור את הלוחות. אז יש לנו איפה חוכמה יוונית, שהיא פסולה, כמו שאמרנו, חלק מיסוד של חוכמות חיצוניות, ויש לנו לשון יווני, שיופיפיותו של יפה, שזה בהתר, ויש לו אפילו תועלת וכולי, בבית הנשיא היו לומדים את השפה הזאת, ויש לנו זמר יווני שאין לו תקנה. זמר יווני שהוא נושר, זמר יווני שזה משהו עמוק בדבר הזה, והוא זה שגרם והתגלגל, כמו שהתגלגלו כל הדברים עם האפיקורסות הזאת. כתוב בהלכה, ברמב"ם אמנם כתוב שחנוכה עם ימי שמחה, אבל בשולחן ערוך והרמ"א וכולי, שלא לא, לא, לא תקנו סעודות, לעומת פורים למשל שמפורש כתוב, משתה ושמחה. אבל אם נמצאים במסיבות של חנוכה ואומרים דברי זמר ואומרים זמירות, אז זה הופך לסעודה של מצווה, כי אומרים שירות ותשבחות. כאן יש יסוד מיוחד במינו. זמירות של חנוכה זה הצד החיובי של זמר יווני. מי שאומר זמירות בחנוכה, ולמעשה הוא חוזר על הנפשיות, הוא חוזר על על העומק של הדבר, הוא חוזר על המחולות המתוקנות, הוא חוזר על מה שלא פסק זמר יווני מפיו והתפקר. מי שאומר זמירות בחנוכה, הוא מתקן, הוא משפץ, הוא מעלה את הכלכלה של הזר. תקנת זמר יווני, זמירות של חנוכה. כי מה שגרם לחנוכה זה להתייבנות, זה הזמר היווני. אז מה התקנה? התקנה, הזמירות היו לי חוקך. אז אתה שר את זה. אז כתוב ברב צודק במקום אחד, שהזמר היווני הזה של, זה כתוב בליקוטי אמרים, יש איזה התחלה ביור של ספר יהושע, אז שם הוא מבליע בסוגריים שהמקביל בחיוב לאלישע בן אבויה שזמר יווני לא פסק מפיו, זה זמירות של דוד המלך. הוא אלישע חשב שהוא דוד המלך, הוא דוד המלך בצד השלילי הזה. אז הוא אומר, התקנה היא להגיד זמירות של דוד. הזמר מתקן על ידי זה. זה אולי מסביר תופעה מיוחדת, כמעט מיוחדת במינה בחנוכה. הפסקה הזאת של הנרות הללו, שהביאו אותה להלכה, היא מופיעה במסכת סופרים, זאת אומרת, ברייתא די קדומה, אומרים אותה. כמעט ולא מצינו שמתלוות לעשיית מצווה גם איזו אמירה. אולי במקרא ביקורים, אולי במצע הזו, מרור זה ששם יש מסורת וחובה להסביר את התופעה הזאת. אבל לא מצינו שאדם בונה מעקה, אז הוא... לא. אולי כהן גדול בעבודת יום הכיפורים, עד בזמן שהשעיר הולך למדבר, אז הוא קורא לפני, זה נשמע אחר כך, הוא קורא לפניהם את הפרשה, כאילו, מה שקיימתי הרי הוא מצווה פה. אבל על כל פנים, גם אם זה אי פה אי שם, זה בודד. הנרות הללו זה אמירה. זה אמירה, כמובן אפשר להסביר פסיכולוגית, זה הסבר בלבטי. חנוכה, חנוכה. ואתה מדהים, וגמרנו עם החנוכה, גמרת את המצווה. אז הנפש רוצה להגיד עוד משהו. אז אומרים הנרות הללו, לא מסתפקים בזה. מופיע בספרי הלכה מאוחרים, שיש כמה מזמורים בתהילים שאומרים אותם בהצמדה להדלקת נרות חנוכה. אז על מזמור שיר חנוכת הבית דיברנו כבר קצת, איך זה הולך ביחד עם הדבר, ולא רק כמובן בגלל חנוכה לגזרה שווה. יש מקומות, אולי בשנים קודמות נגענו אי פעם, שאומרים שבע פעמים יושב בסתר. ומופיע גם מזמור סמרזיים. מזמור סמרזיים בתהילים, שהוא המזמור שקוראים לו, ראשונים קוראים לו, מזמור המנורה. זה שבסידורי הספרדים הוא מצויר בצורת מנורה, אז בואו ננסה לתקן את הזמר היווני שכולנו לוקים בו על ידי עיון בפרק הזה. אז העניין הזה של הניגון, יש בליקוטי מוהר"ן, בחלק א' בסימן סמך ד' באות ה', דע שכל חוכמה וחוכמה שבעולם יש לה זמר וניגון מיוחד, שזה הזמר מיוחד לחוכמה זו, ומזה הזמר נמשך את החוכמה. וזה זמרו משכיל. שכל שכל וחוכמה יש לו זמר, אפילו חוכמת האפיקורס יש לה ניגון וזמר, וזה מה שאמרו, זמר יווני לא פסק מפומה. כי זה, הוא אומר מה שאמרנו, כשהיה בבית המדרש, כמה ספרי מינים נופלים ממנו. כי זה תלוי זה בזה. כי על ידי זמר שלא פסק, על ידי זה היו הספרי מינים נופלים ממנו. איך הוא למד פשט בהצמדה של שתי הממות בגמרה, שזמר יווני זה החממה שבה גדלים האילנות שנושרים ממנו ספרי מינים. כי הזמר הזה היה מיוחד לזה האפיקורסות והמינות. טוב, זה כמובן אופייני לרב נחמן עם כל היחס שלו אל הפילוסופיה. ויש לזה גם כן זמר וניגון המיוחד לאמנה, לאמונה, קשורי מראש אמנה. מי שיש לו בראש אמונה, הוא יודע גם להגיד שיר מיוחד. על כל פנים, הזמירות הם אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה חריפה מאוד, שהיא עומדת בראש הסולם החיובי, והיא עומדת בתחתית הסולם השלילי. על מזמור המנורה הזה, כתוב בראשונים, ואני קורא מתוך אבו דרהם, אבו דרהם מופיע בסוף תפילת שחרית. נקרא מזמור המנורה, והקורא אותו בכל יום, נחשב לו כאילו מדליק המנורה התורה בבית המקדש, וכאילו מקבל פני שכינה. כי תמצא פה שבעה פסוקים כנגד שבעת קני המנורה, וגם יש בו ממתת תיבות כנגד מניין הגביעים והכפתורים והפרחים והנרות שבשבעת קני המנורה שעולים למניין ממתת. ופסוק ראשון יש בו ארבע תיבות, מלככיה ומחתותיה, והם מה שיש למעלה. לא מספיק. יש מסורת. המסורת היא מהמהרש"ל האשכנזי, גם ברוקח, אבל היא מופיעה דווקא גם אצל החידה. החידה במדבר קדימות במערכת ד' בדוד. דוד המלך עליו השלום, הראו הקדוש ברוך הוא ברוח הקודש מזמור למנצח בנגינות מזמור שיר, כתוב על טס של זהב מופז עשוי בצורת המנורה. על המגן האישי של דוד, אז זה היה טס, זהב הוא מתכת נוקשה, ועליה היה חקוק או מצויר המנורה הזאת, והיה דוד נושא זה המזמור כתוב ומצויר וחקוק במגינו בטס של זהב בצורת מנורה. וכשהיה יוצא למלחמה והיה מכוון סודו, היה נוצח אותם ואויביו נופלים לפניו. זה קונטרס מנורת זהב, קטעת יד מעוגה וכו' וכו', וזה מכתיבת יד הקודש של הגאון המהרש"ל. אז מסורת אשכנזית על המנורה כפי שהיא כתובה לפנינו, יש כמובן כמה צורות של כתיבה, אבל בחרתי את היותר שגור, יש מקומות שבבית הכנסת זה נמצא, בעמוד של החזן ושיביתי וכו'. אז אם מתבוננים במזמור, אז קודם נראה קצת במזמור, התכנים שלו, ואחר כך את הזיקה לחנוכה. אז כמובן כולם מכירים את זה מספירת העומר. ובספירת העומר שוב, אתה שומע ממתת ימים, הקנה המרכזי יש בו, אז יש בו כמו ממתת מילים, ובקנה המרכזי יש ממתת אותיות, ומי שיכול לראות גם בייחוד בסידורים של הספרדים או בשלטים של ספירת העומר, אז יש כל יום אות אחרת מהממתת אותיות נגד 49 הימים של ישמחו וירננו ומבליטים את האות, וכמובן שהמכוונים מכוונים לתכנים שמרומזים פה וגם למילים מתוך 49 הדברים האלה. בסדר, זה הצדדים החיצוניים. עצם העובדה הזאת של כתיבה תמונתית כזאת, זה מקצוע חדש יחסית. יש כמה מחכמי דורנו שניסו להסביר עוד הרבה מזמורים בצורה הזאת. למעשה זה מעוגן במינו אש דת למו, אש שחורה על גבי אש לבנה. הפשט הפשוט של אש שחורה זה הדיו, אש לבנה הפשט הפשוט זה הקלף. אז זאת אומרת שאתה כותב ככה, אז נוצרת פה איזה הרווחים גם הם מדברים. כשאתה מסתדר את האותיות בצורה כזאת וזה יוצא לך מנורה, יש פה לקח. עובדה היא, שירת הים אנחנו מדברים אריח על גבי לבנה, זה לעיכובה. שירת הזינו אנחנו מדברים אריח על גבי אריח, לבנה על גבי לבנה. זאת אומרת, יש כתיבה ציורית, והכתיבה הציורית הזאת יש לה מסרים. המסרים פה במנורה, אז אפשר לראות כמובן שבמקום של הקנקנים בלמעלה, למנצח בנגינות, אז רובם של הקנקנים הללו הם בשלוש אותיות, הם מפוזרים בצורה אחרת, מזמור שיר, הכותב כתב, אז הוא צייר גם כאילו להבות שפונות מימין אל פני המנורה, ומשמאל כמובן כמו שאמרו חז"ל. הבית הראשון, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. קודם כל, אין במזמור הזה שם הוויה, רק שם של אלוקות, משותף לכל העמים. ויש פה הרגשה חזקה מאוד וחזרה נמרצת של עמים ולאומים, ואפי ארץ, דהיינו, כמעט ואין פה הדגשה ישראלית. שומעים מיד את היסודות של ברכת כהנים, יחננו, יברכנו, יאר פניו, הארת פנים והברכה ויחונקה. וזה תואם כמובן, וזה אחד ההסברים, איך זה שייר לחנוכה, על ידי כהניך הקדושים. המלחמה של הכהנים היא הברכה שצפונה בדבר הזה. זה גם אחד השיטות שהביא הטור, והטור כתב במנהג יפה הוא, למרות שאני חושב רובם של האשכנזים לא נוהגים כך, שמחר פותחים את קריאת התורה לא ביום קלות משה, אלא בברכת כהנים שקודמת לה. קריאת התורה באלף לחנוכה, לפי השיטו, וכמו שאמרתי, הטור עקב מנהל יפה הוא, הוא אמר לפתוח בברכת כהנים, וזה מה שרמוז גם במזמור הזה, שיש בו הפתיחה של ברכת כהנים. ואפשר כמובן לראות שהקנה השביעי מקביל לקנה הראשון. שם כתוב, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל עשי ארץ. ובכן, כאן יברכנו וכאן יברכנו. כאילו אתה אומר, אני יכול לקרוא מהקנה הזה וללכת אל הקנה הראשון. שני הקנים הקיצוניים זהים בתכנים שלהם. בשניהם אתה מדבר בלשון נוכח, ואל אלוקים בלשון נסתר. אלוקים יחננו יאר פניו, יברכנו אלוקים ויראו אותו. אנחנו מדברים בלשון נוכח, ועליו אנחנו מדברים בלשון נסתר. בבית השני, לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, ארץ נטה יבולה, יברכנו אלוקים אלוקינו שוב. כאן אנחנו מדברים על עצמנו, ומדברים על אלוקים בצורה של נוכח, דיינו, אלוקים אלוקינו, אלוהינו. בבית השלישי, יודוך, זה בית שחוזר על עצמו בדייקנות, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. חזר הדבר על עצמו. זאת אומרת, הפזמון חוזר גם בפעם השלישית, וגם בפעם מצד שני בפעם השלישית. והמשפט המרכזי שהוא הקנה, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים משאור לאומים בארץ תנחם סלע. אז הוא שימש באותיות האחרונות גם לכאילו הקן שעליו המנורה עומדת, ויש פה גם שמחה, גם רינה, גם משפט, עמים לאומים, משפט העולם. אז האמת היא שבין המפרשים, גם החדשים וגם המסורתיים, ישנו דיון גדול מה הוא רוצה. האם זה ברכה על יבול? האם זה ארץ נטה יבולה? או ציפייה לגשם? או הודיה על גשם שירד? או דברים כגון אלה? יש מי שבחכמי הונגריה, שכנראה במחוזותיהם היה נהוג בצורה מאוד מיוחדת לשיר בזה בחנוכה, שהוא פרסם בספר בשם נר מצווה את כל דיני חנוכה על פי האלף בית שישנו במזמור, ולמנצח בנגינות מזמור שיר עד סוף המזמור, את כל דיני חנוכה הצמיד אותם. זה לא בדיוק חרוז, אבל על כל, בערך מה שעשה הרב קוק בשירה שלו, שהבליה בשיר שהרב נמצא נוהג ללמד את זה, את כל דיני חנוכה בפזמון הזה. זאת אומרת, ראו מתוך הנחה שכל מי שרואה את המנורה בכל יום הוא מעלה, הוא מכוון בעלה, מעלה עליו הכתוב, כאילו ידיקה מובטח לו שהוא בן עולם הבא וכו' וכו'. ובעלי העבודה היו אומרים את המזמור הזה, כמו שכתוב גם בסידורים של הספרדים, כשאתה אומר את זה, אתה בדמיון מלווה את הקנים, את הקנה הראשון ואת הקנה השני ואת המרכזי, אתה רואה לפניך את המנורה הזאת. זאת אומרת, צורת השירה הזאת, האמירה הזאת, הזמר הזה, זה זמר מיוחד במינו שאתה מזמר אותו, לא רק בסעודות אלא מיד אחרי הדלקת הנר. מה המשמעות? אתה מבקש לתת את התוכן הרוחני, לתקן את מה שקלקלו שם בזמר היווני הזה. מה הפשט שעם ישראל לא נזכר? מה הפשט שיש פה הדגשות כל כך נמרצות של עמים ולאומים ומשפט וארץ, אף שיארץ, חסר סממן ישראלי. אם תמצו לו אימר, אולי זה אחד הכיוונים. כל החינוך שלנו, כל העבודה שלנו, זה בבית. הבית היהודי, השולחן היהודי, הפנימיות, בדלת אמות שלנו אנחנו עושים את הכל. יש בחנוכה דבר מיוחד במינו. יוצאים לרחוב, רוקדים ברחוב. מה, אתה מילדי רחוב? מה פשוט יוצאים לרחוב? אז בשפת האמת זה כתוב בחצי משפט. מה רצו היוונים? הם רצו לעשות מרשות היחיד, רשות הרבים. תיבעל להגמון תחילה, כל מה שדיברו, אין אינדיבידום, אין פרטיות, אין כלל ישראל, הכל פרוץ. אחד הדברים הראשונים שעשו המתייוונים כשהם כבשו את הר הבית לפני המרד החשמונאי, זה הם שברו את הסורג. הסורג זה היה הגדר שהיה מקיף את התחום הקדוש בהר הבית, שלכולי על מה אסור שם לעבור, והיו בו קבועות בסורג, היו קבועות טבלאות ביוונית, שכתבו שהצר הקרב יומת. באנציקלופדיה התלמודית, ערך בית המקדש, אפשר לראות צילום של הטבלה הזאת. הטבלה הזאת היום נמצאת בקושטה. כי אילו אותה בימי, אז לא היה מי שטיפל הרבה בהר הבית, בימי הטורקים מצאו את זה, והם העבירו את זה לקושטה, והצילום שם נמצא, וכתוב שם. כל הגדר הזאת גבוהה מטר. לא צריכים להיות מתחרי אולימפי בשביל לקפוץ את זה. ופרצו חומות מגדלי, זה מה שהם עשו. באו בפריצים וחיללו הדבר, מה שהם יכלו, הדבר הראשון, להתנקם. הדבר הראשון, לשבור את הדבר הזה. כי זה סימל את רשות היחיד, שפיץ, רשות היחיד היהודית הקדושה. זה בתוך הגדר הזאת. כשיכלו לפרוץ את זה, כשיכלו, תשתישו, אין דבר כזה, אין עמים משור, כולם יחד, כל הלאומים האלה. אמר השפת אמת, הם רצו לעשות מרשות היחיד היהודית רשות הרבים. חרבם תבוא בליבם, ואנחנו נכנסים לרשות הרבים עם רשות היחיד שלנו. יש שיטה אחת לגבי חובה או אפשרות של נשים שתתדלקנה ברשות הרבים. זה לא הכי, כל כבודה בת מלך פנימה. אתה גבר לך לרשות הרבים, את לא כל כך ברור. אם יכול להיות שאפילו אין לה חיוב, או שהיא על כל פעמים לא תברר ברשות הרבים. זה פגר בה ברשות היחיד. המזמור הזה הוא כולו רשות הרבים. ורשות הרבים, איך היא תראה לעתיד לבוא? היא רשות הרבים, ליחי שאלוקים יברכנו, ליחי שישפוט לאומים מישור, ליחי שכל אותם הדברים, יודו חעמים כולם. כולם יפסיקו לחשוב על רשות הרבים שלהם, אלא יש רשות של היחיד יחידו של עולם. אז הבית החוזר יודו חמים כולם, לדעת ברד דרכך, בכל גויים ישועתך, יראו אותו כל אפסי ארץ. גם מי שנמצא באפס, שם בסוף, גם הוא יכיר. היסוד הגדול של אמירת זמירות בחנוכה, זה כמו שאמרנו, מפני שהקטגוריות של תרבות יוון אצל חז"ל, מתחלקים לשלושה, חוכמה יוונית, לשון יוונית, זמר יווני. המקביל והמתקן והמנטרל את הזמר היווני עם הנשירה של ספרי מינים, זה הזמירות שיהודים אומרים. זה הניצחון של דוד על זמירות אחרות. והאמירה הזאת של המזמורים הללו, לכל אחד יש את המדור שלו. כמו שאמרנו, גם על חנוכת הבית, גם על וינועם, שזה פרשה בפני עצמה. כמו שכמובן מה עושו, בא כזמר הרבה יותר מאוחר במקורו. התקנה הזאת של להגיד זמירות על יד המנורה, פירושו של דבר, נר קטן, נר אחד, אבל הנר הזה נושא בקרבו את הרעיון המופלא, בתנאי שהוא נשר, בתנאי שהוא חלק ממך, בתנאי שהוא, שאתה לא רוקד לפני העגל במחולות, אלא אתה רוקד מסביב למנורה. אתה רוקד מסביב למנורה, כשאתה רואה את סמל המנורה, הולכת לפני כלל ישראל, ועושה את כל העולם כולו, את כל רשות הרבים לרשות היחיד של הקדוש ברוך הוא.